בואו נפתח בספר שמואל א', שמואל ב', סליחה. אנחנו נמצאים בסיפור שהוא מחובר גם לפורים, שנייה אחת.
שמואל ב',
פרק ט"ז. ואני רוצה לחבר את הסוגיה שבה אנחנו עסוקים לסיפור המגילה, למיקוד אחד, לנקודה אחת בתוך סיפור המגילה. האמת היא שלא הבאתי לכם חוב שהייתי חייב לפני כמה שבועות, זה מגילת היוחסין של מפיבושת. זה מצולם אצלי מוכן על השולחן, אבל עוד חזון למועד נביא את זה, נמשיך בנקודה ההיא. אני רוצה כרגע להתמקד בנקודה אחת הקשורה למגילת אסתר, פשוט אי אפשר בלי זה, אבל מצד שני בתוך העניין שבו אנחנו עסוקים. רמזתי לזה בעבר בשיעורים, ועכשיו אני רוצה קצת להתמקד לעומק. אני לא בטוח שאני אצליח לסיים, כי יש לי הרבה נקודות בעניין הזה. והכוונה היא לייחוסו של מרדכי. כולנו מכירים את הפסוק בעל פה, כיוון שכולנו חוזרים עליו. שמו? איש ימיני. איש ימיני. מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש. מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש. אני רוצה... מותר לי, בהשפעה של היין. אנחנו בעצם... צריכים להבין את הסיפור של שמעי. מה הדבר הזה, שמעי הזה, מאיפה הוא נופל עלינו? אנחנו רואים אותו בשלוש נקודות לפני כן בהיסטוריה התנכית, בתוך הסיפור של התנך. נקודה אחת פה בפרק ט"ז, נקודה שנייה תהיה שמעי יופיע כשדוד חוזר למלכותו בעקבות מרד אבשלום, פה זו הבריחה, ובנקודה השלישית בצוואתו לשלמה בנו. אלו הנקודות שבהם אנחנו פוגשים את שמעי. אנחנו אומרים בסיפור הזה של היוחסין שמובא במגילה, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש. קיש, אנחנו מכירים אותו, יפה, אנחנו מכירים את קיש בתור אביו של שאול, אבל אנחנו לא מכירים את שמות בניו האחרים חוץ משאול. ושמי, שמו של אביו הוא לא קיש, גרה, שמי בן גרה. זאת אומרת שיש לנו פה עוד חוליות חסרות בדרך שאנחנו לא מכירים אותם. שאול, אביו קיש, לקיש יש עוד צאצאים כנראה, ומגיע אל גרה, אולי נכד, אולי נין, אני לא יודע. שמעי בן גרה הוא שמעי בן גרה, אבל איך שמעי מתייחס לקיש כמו שמופיע במגילה, זאת חוליה שחסרה לי. לא, זה ברור שהוא מבני בנימין.
אבל יש גרה בן בנימין, בן העשרה של בני בנימין.
אוקיי, אבל נכון, נכון, בסדר, אבל זה ודאי לא, זהו, מה שאברהם אומר שלא יכול להיות שסתם השם מופיע פה, כיוון שגרה הוא בעצם לכאורה מתייחס לסיפור הזה. גרה מופיע לנו בתנך שש פעמים, אחד בבראשית פרק ו', בסיפור שאברהם ציין כרגע. יש לנו חוץ מזה אהוד בן גרה, שהוא גם בן בנימין, כתוב שם, ויזעקו בני ישראל אל אדוני ויקם אדוני אליהם מושיע את אהוד בן גרה בן הימיני, איש איתר יד ימינו. כן, אז הנה אנחנו רואים שוב בנימין. ולאחר מכן שמעי בן גרה בפרק שלנו ט"ז, וכמו שאמרנו בחזרתו, ובפעם האחרונה בצוואת דוד. שש פעמים מופיע השם גרה פה בתנך בכלל. אבל כרגע אנחנו לא מדברים לא על גרה שקשור לאהוד, כי כנראה זה לא יכול להתייחס גם לשמעי, שבאחר כך לכאורה, למרות שאנחנו לא בדיוק יודעים את השנים המדויקות שכל שופט מתי הוא היה, לפחות לא במקרא, התנ"ך לא כותב לנו, אבל למרות הכל, כנראה שזה שם שחוזר בבני בנימין, בגלל החיבור לסבא רבא רבא, הבן של בנימין השבט, שם השבט, כן, בנימין בן יעקב. אבל אני חוזר לסיפור שלנו. מה הקטע של שימי בן גרה? מה יש לו נגד דוד? מה דוד עשה לו רע שהוא מקלל אותו? ולמה הייחוד הגדול של החיבור של מרדכי לשימי, שהמגילה טורחת לציין דווקא את שימי בתוך הסיפור הזה? כי לכאורה יכולה הייתה לציין שם של סבא רבא אחר. זה לא הרי סבא ישיר שלו דור שלישי ממנו, אלא הרבה דורות למעלה. אנחנו מדברים על ימי, סוף ימי בית ראשון מרדכי נולד, נכון? איך אני יודע? אשר עוגלה מירושלים עם הגולה, אשר עוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר עגלה נבוכד נצר מלך בבל. הוא היה ילד או בוגר? ילד או בוגר. אנחנו פוגשים שוב את מרדכי, איפה? הזכרנו את זה. איפה? יפה מאוד. באיזה ספר? יפה מאוד. בספר עזרא אנחנו פוגשים את מרדכי, כלומר אנחנו רואים אותו, ושם הוא יושב ברשימת המכובדים של אנשי כנסת הגדולה, מהראשונים שברשימה. כך שמרדכי מבחינה זאת הוא נמצא על המפה. הוא גם זוכה לאריכות ימים ושנים, כי הוא עוד חוזר חזרה כנראה.
מרדכי שלנו, הרב מרדכי נורו, שהיה בכנסת הראשונה.
אוקיי, אולי בגלל זה.
הוא חוזר גם עם עזרא.
הוא עולה עם עזרא, כן. הוא עשה טיולים. הוא היה בארץ ישראל, עבר, יצא עם נבוכדנצר, סיים את הגלות של נבוכדנצר, יש הצהרת כורש, הוא עולה לארץ בהצהרת כורש, אחרי הצהרת כורש יש כתב סתנה, הזכרנו את זה בשנה שעברה, כתב סתנה שאנשי ארץ ישראל כותבים כדי להפסיק את בניין בית המקדש ובניין חומות ירושלים, ואז מרדכי יוצא כשגריר אל בית אחשוורוש, ושם בבית אחשוורוש הוא יעלה לגדולה וכנראה יחזור שוב לארץ אחר כך בתור נציג של המלוכה כדי לבנות את בית המקדש, כי מי שייתן את היתר לא כתוב. זאת ספקול. נכון. יש צילום, כן, יש צילום של הקבר של מרדכי ואסתר, נמצא אפילו במחשב שלי העתק שלו. אז זאת ספקולציה של ישועה, יכול להיות שהוא חזר שוב. הוא עבר, הוא לא פחד מהנסיעות האלה, הוא עשה את הנסיעות. מה עוד שהוא משנה למלך, אז הוא, יש לו פמליה, אין לו בעיה, יש לו ליווי צבאי מסודר, והוא יכול לטייל בממלכה.
אשתי באה מפרס, עם יוצאת פרס, והם עקו דרך המדן, שמה העיר
שהקבר של...
שהיא המסורת.
כן, הם היו הולכים לשם הרבה מאוד, מדיקים נרות, ממש כמו קבר של צדיקים רגיל.
כן.
שמואל הנביא, נכון, אני יודע שיש מסורת שהיו עולים לקבר של מרדכי ואסתר, במיוחד בפורים. מה? כן, היו עולים, זה בסדר, זה מצוין. בכל אופן, אני חוזר, הנושא שלנו הוא שימי בן גרה. בואו נראה את הסיפור עצמו. שמואל בית פרק ט"ז. דוד יוצא מירושלים, נצר לנו בראש את הסיפור, יוצא מירושלים, בורח מבנו האכזרי בן אשת יפת התואר אבשלום, הוא יוצא מירושלים ברגל עם הצבא שלו, עם המקורבים אליו, ופסוק היי, כולם רואים? פסוק היי, ובא המלך דוד, שימו לב אגב לביטוי, המלך דוד, אם נסתכל בפסוקים, פסוק א' מתחיל בדוד בלי המלך, פסוק ב' ויאמר המלך אל ציווה, כי פה הוא כבר נשאר במעמד המלך, והנה ביום, בפסוק ה' ובא המלך דוד, הלא זה לא סתם כתוב, הרי לכאורה יש כאן משמעות, ונשים לב להמשך. ובא המלך דוד עד בחורים, בחורים כמובן זה שם המקום, יישוב, ששם הוא עובר, או נפגוש את בחורים בהמשך גם כן, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול. משפחת בית שאול, זאת אומרת זה לא סתם שמעי מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, זה שייך לעניין, ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה. יצא יצור ומקלל, יוצא יצור ומקלל, יש לי פה בעיה עם החולמים. ויסכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד וכל העם וכל הגיבורים ממינו ומשמאלו. שימו לב לביטוי, הוא מסכל את מי? את דוד. אין מלך. ואחר כך כתוב ואת כל עבדי המלך דוד. כל אחד איך הוא מסתכל על זה? שמעי לא רואה אותו כמלך, הוא הרי מקלל אותו. אם הוא היה מלך, אולי הוא מקלל אותו, כי הוא יודע שהוא מתחייב מיתה. בכלל, מורד במלכות או לא מורד במלכות? יכול... נכון? הוא מורד במלך, והמלך לכאורה צריך במקרה הזה לעשות לו כפד ראשו. נכון? מדין?
אם על ידי זה שאבשלום כאילו גירש אותו, יכול להיות שהוא באמת איבד את המלוכה?
מצוין. יכול להיות שבזמן הזה, שבזמן הזה שהוא בורח מפני אבשלום, אין לו מעמד של מלך. שאלה? ומה הוא אומר? וכה אמר שמעי, פסוק ז', בקללו, צא צא איש הדמים ואיש הבליעל. דבר ראשון, ביטוי קשה מאוד, איש דמים. על מה דמים? מה עשיתי לך? על מה? למה אתה קורא לי כך? למה אני פגעתי בך? מה עשיתי לך רע? השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בנך, בנך ברעתך כי איש דמים אתה. שימו לב, הביטוי דמים חוזר על עצמו פה שלוש פעמים. אחד בפסוק ז' ושניים אצלנו. אחד. דבר נוסף, דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, מה הוא הרג את בית שאול דוד? מה הטענה ששימי? מה דוד עשה לשאול? תפסת מלוכה בסדר, אבל דמי בית שאול? אבל הוא לא הרג את המלך, המלך מת בידי פלישתים, מה הוא קשור לזה? על מה? זאת השאלה, על מה? האם מגיע לו האשמה? השימי לא אומר טענות מבחינתו באוויר. הוא מתכוון למה שהוא אומר. אז בסדר. מה? לא, יש את תשבושת. היה את תשבושת. יש את שימי. יש את מפי בושת. הנכד בן יונתן. דיברנו על זה. יש הרבה, יש צאצאים.
צאצאים, אבל לא
בן. לא, צאצאים, אלו שיורשים. מפי בושת הוא הנכד של שאול, יכול למלוך. נכד יכול למלוך. במקום, כן, האבא היה צריך להיות המלך, עכשיו הנכד, וכולי.
בעקבות זה ששמואל מינה דוד למלך, פה אנחנו רואים פשוט שבמה שקרה של שאול, נגרם כנראה נזק נפשי. זה נקרא גם שפיכות דמים, וזה שהוא איבד את הצפון.
ביידיש קוראים לזה קצת שבח. קשה, אולי, רק קשה. מה דוד, מה אתה אומר?
מלכות בית שאול זה לא כמו בפוליטיקה היום, אחד נזרק, שוכחים אותו כבר.
נכון.
בשבט בנימין או במשפחת שאול היה איזשהו נקרא לזה, מחשבה שהמלכות היא של האל. לכן שמי מגירה העיז וכלל לדוד.
ודאי.
ולכן, בקצת מהרת אגב, בכל מגילת אסתר לא מוזכרת ירושלים, חוץ מעוגלם ירושלים, יש איזשהו עניין.
אני לא אהב.
מרדכי הוא הנצר של שמי, שזה שהתנגד לדוד.
אוקיי. אני לא, לגבי המגילה וירושלים, לגבי המגילה וירושלים, אני קשה לומר את זה. אני אגיד לך למה. כי הרי חלק מהסיפור, לפחות במבט של חז"ל, במבט הפשט, הכלים, אנחנו מזכירים וכלים מכלים שונים, אנחנו מזכירים הרבה דברים שמחוברים לירושלים, עד חצי המלכות ולא כל המלכות, ולא בית המקדש. קשה לי לקבל את זה ברמה הזאת, אבל ברור שאתה צודק שמרדכי מחובר לבית שאול, זה בדיוק העניין, זה הנושא שלנו, החיבור לבית שאול. ולא רק זה, אני גם הזכרתי לכם כבר בעבר, יעקב אבינו, חזק וברור, תזכה למצוות, יעקב אבינו רבותיי, הרי מברך את בנימין בברכה בבראשית פרק ממתת, והוא אומר, בנימין זאב יטרף, לבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. בוקר, אומר רש"י, זה מלכות שאול, ולערב זה מרדכי. זאת אומרת שמבחינתו של יעקב אבינו, פתיחת המלוכה וסוף המלוכה בתנ"ך, בנימין, שייכת לבנימין. מרדכי הוא מעמד של מלך, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת וחור. גם זה פסוק שאנחנו קוראים אותו בכל רם, גם את הייחוס וגם את הפסוק הזה, הדברים מחוברים. אז שמעי, ברור שיש לו אלו שהם טענות, ואותם צריך לברר כמובן. מה הוא רוצה ממנו? מהן הטענות שלו? מה שמעי רוצה בעצם מדוד המלך? נכון מאוד, ושלמה יהרוג את רבו. בכלל יש פה בלגן מוזר. למדנו על מפיבושת בן שאול, שדוד נאלץ להורגו, נכון? מוסר אותו לידי הגבעונים. נכון? כך למדנו הפעם שעברה. אני מצטער. בואו נבדוק, אתם חולקים עליה, אז בואו נבדוק אם אני צודק או אתם צודקים. בואו נבדוק, בסדר, ברשותך, אתה מוכן אברהם לבדוק איתי? מה? אתה מוכן לבדוק איתי ביחד? תפתח בבקשה את פרק כף א', פרק כף א', שמואל ב', כתוב פסוק ו', יותן, רגע, סבלנות רבותיי, רגע, יותן לנו שבעה אנשים מבניו וכענום לאדוני בגבעת שאול בחיר אדוני, ויאמר המלך אני אתן. הם אגב עושים את זה אירוניה, בחיר השם, אנחנו רוצים להרוג שם, דווקא במקום ההוא. ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בין אותם, בן דוד ובן יונתן בן שאול. ויקח המלך את שני בני רצפה בתיה, אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן ברזילי המחולתי. והסברנו, הוכחנו, וזה המגילת יוחסין שעוד לא הבאתי לכם, הוכחנו שיש מפיבושת בן שאול בן ורצפה בתיה, והוא זה שהוא מת, והוא זה רבו של דוד. ויש מפיבושת נכדו של שאול בן יונתן הפיסח, עם הסיפור של ציווה שדיברנו, והוא זה שניצל כי הוא בן יונתן, אבל הוא לא רבו של דוד, הוא בן יונתן. אני דיברתי רבו של דוד, על זה דיברנו, בסדר? מקבל אברהם.
כן, שמי רבו של דוד.
כן, אני, זה מה שהסברתי. הסברתי ששניהם מפיבושת. הסברנו את כל זה כבר, אנחנו כבר אחרי הדיון. אנחנו כבר אחרי הדיון הזה, בסדר? זה סגרנו. דוד. לא, דוד חמל עליו והחיה אותו. ועל זה היה סיפור אחר שכבר דיברנו בשיעורים הקודמים. זה עניין אחר. עכשיו אני חוזר חזרה אז אלינו. אז אם כך צריך להבין, מה רוצה שימי בן גרה מדוד? לשפה בוטה מאוד, שפה לא יפה, כך לא מדברים, אלא מלך ודאי, והוא מעיז לדבר כך. נכון, מידות, טוב, זה היו אידיאליסטים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן. נכון, נכון. טוב, נגיע לאחיתופל, זה כבר דיון אחר. אז מה קורה כששומעים את זה דוד ואנשיו? פסוק ט', פסוק ט', ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אברנה והסירה את ראשו? זאת הבעיה? מי זה בכלל? אבישי לא סתם מדבר, אבישי מתכוון לזה, הוא יכול לעשות את זה, יש לו את הכוח, יש לו את העוצמה, אין לו שום בעיה. ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כה יקלל, כי אדוני אמר לו, קלל לדוד, ומי יאמר מדוע עשית כן? ולא עוד זה, מוסיף דוד ואומר, ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל כי אמר לו אדוני. שימו לב, דוד המלך אומר, אבישי ידידי היקר, אחייני החמוד והנכבד, אני עם כל הכבוד, תשים לב לפרופורציות, מי קם נגדי? למה אנחנו פה בדרך מירושלים? הבן שלי קם עליי, מורד בי, הבן האהוב שלי, אני מאוד אוהב אותו, ואני סובל ייסורים קשים בגללו. הוא קם עליי. אז מה אתם רוצים, שבן הימיני לא יקלל? תניחו לו ויקלל. אם הוא מקלל, סימן שהוא נביא. השם אמר לו. אבל זה לא סתם. גדולתו של דוד המלך, רגע, סבלנות. אנחנו בתחילת הפרטים, אנחנו רק בונים כרגע את הנתונים. יש על זה ככה.
אבל הוא גם חייב לאבישי וליואב, זה לא ככה.
הם גם חייבים לו, הוא חייב להם, הם חייבים לו. אבל הוא אומר להם, חבר'ה, תשימו לב. לא מסירים ראש של אדם. א', מי אמר שמותר לי? ב', מעבר לשאלה אם מותר לי, אני רוצה את זה כקרדיט אצל הקדוש ברוך הוא. שיקלל. הקללות שלו יהפכו לברכה אצלי. ולמקלליי נפשי תדום. שיקלל. זה הוא, זה לא אני. אני לא בעסק. לא מוכן לקבל את זה בצורה כזאת.
שיר
צוואה נוראית שכזו, אני אומר במושגים שלנו, לא הוא יהרוג אותו, אבל הוא משאיר את הרע ש... קטר לנו מעט, אי אלו 3-4-5 שיעורים, נבהיר את הדברים. אני רק מתחילת הסיפור. אני מתחילת הסיפור, יש עוד הרבה פרטים שעוד לא גיליתי לנו. שאנחנו צריכים להבין אותם. וזה חלק מהסיפור. אבל קודם כל אנחנו שמים כרגע לב לפרטים כאן, כאן אנחנו נמצאים. מה קורה פה באימות הזה? הוא מקלל, זו תמונה מדהימה, ממש תמונה לסצנה של סרט. הוא עומד זורק אבנים, הוא הרי לא זורק על דוד, הוא כזה עצבני, הוא נורא כועס, נורא כועס. שימי מבחינתו אמיתי, כואב לו מאוד. הוא רואה דוד כלקח דבר שלו שלו. הוא מאשים אותו ברשעות, איש הבליעל, רוע. הוא מאשים אותו בדמי בית שאול. הוא אשם במותו של שאול. מאיפה הוא לקח את זה?
דוד כל כך הצטער על כל
השאול. אז בואו נקריא לכם דבר ראשון, כיוון שאתם עוצרים אותי בזה, רק רגע, בואו נראה. אומר הרד"ק, איש הדמים, תרגום יונתן, כבר דחייב קטול. דוד חייב מיטה, כבר דחייב קטול, דבר ראשון. ויש לומר, קשה, גם הוא שואל, ויש לומר שחשדו בדמי ישבושת ובדמי אבנר. הסיפור שלמדנו למעלה, למה אבנר נהרג כשהוא בא אל דוד על ידי יואב? מי בישל את זה? דוד אומנם עשה הצגה יפה, עכשיו אני מדבר על במשקפיים של איש בושת. דוד הלך אחרי המיטה ובוכה, דמעות תנין. מי מרוויח מכל זה? דוד מרוויח, אז מה אתה רוצה? אם אתה מרוויח, סימן שאתה אשם. אתה אשם? אתה אשם ברציחתו על ידי יואב. הוא לא יודע את העתיד להיות שעל זה דוד יצווה גם להרוג את יואב בצוואתו לשלמה. הוא יצווה על זה. שימי לא נביא, הוא לא יודע מה קורה בנקודה הזאת. למרות שדוד המלך אומר שהוא מפי השם מקלל. בואו אני אגיד לך, בלי להגיד לך את התשובה שלי לעניין, אני אגיד לך ששתי זוויות ראייה, אפשר לראות את זה כך ואפשר לראות את זה כך. שתי האפשרויות נשאיר אותן כרגע פתוחות, חיובי ושלילי. בסדר? תמיד זה טוב ככה להישאר בסימן שאלה, זה תמיד טוב, אפשר בראש לחשוב על כל מיני נקודות. מה הוא אומר לו? לא רק זה, גם דמי איש בושת. למה שני החבר'ה שם הרגו את איש בושת? כדי להסיר את המתחרה של דוד.
אבל אלה אנשי בנימין.
יפה מאוד. הם באו לדוד. דוד עשה פה מה שנקרא אצלנו קונספירציה. הוא שלח אותם להרוג, כשהם באו עם הראש, עכשיו נוריד לכם את הראש, שלא יגידו שאני זה שבישלתי את זה. שלום על ישראל, אבל אני מרוויח מכל זה. למה זה קשה לנו? דוד המלך, אלו האשמות כאלו להאשים אותו, אבל הוא כימיני, כשייך לבית שאול, שהאינטרסים שלו מאוד חדים ומאוד ברורים, בית שאול רואה את זה כך. כך שימי מבין את זה.
אז למה הוא רוצה
תגיד לי, שלמה הורג אותו ישר איך שדוד אומר לו?
לא, אבל הוא
מתחכם. מה הוא עושה לו בעצם?
מעצר בית.
הוא עושה לו, חוץ מהנקודת שהיה מעצר בית, הוא מאלץ אותו להיות במצב של מורד ומלכות. מלא אצל אבא אי אפשר היה לחייב אותך, זה מין משהו באמצע. אולי לא מלך, כן מלך, לא יודע. עכשיו אני מצווה עליך, אני המלך. לא תעמוד בזה, טיפול. ויש הרבה נקודות בעניין הזה של ההשוואה, לכן אני אומר, חכה נגיע לשם. אבל הוא יהיה מורד במלכות שלו של דוד. הוא יומת בתור מורד במלכות שלמה. זאת הייתה העילה הרשמית למשפט. ואני אגיד לך יותר מזה. יש מבט בחזל שדוד עשה טובה לשמעי בזה שהוא ציווה לשלמה להרוג אותו. עשה לו טובה. דאג לו. תישאר עם שאלות, אמרתי. חכה. נגיע, עוד כמה שיעורים. נגיע לשם לדבר. אתם מבינים את הבעיה? זה עסק מורכב. זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה בעיניים, סליחה. זה לא כזה פשוט כמו שזה נראה בעיניים. שמעי רואה את דוד כאיש דמים. נקודה ראשונה. הוא רואה בו כגורם למותם, להשמדתם של בית שאול. אם תרצו יותר מזה, הרי מה יקרה עם הגבעונים? עוד חיסולים ועוד חיסולים. הכל דוד השם. חיסול אחר חיסול אחר חיסול. אני כאיש ימיני זורק את הכל עליו. אני לא נביא. לא יודע, אני רואה, אין לדיין אל מה שאליו רואות. אני רואה נתונים, אני כך מתרגם את זה. אבל עדיין זה לא מספיק תשובה לשאלה ששאלנו. כי מה הוא מאשים אותו בדמי? דמי, לא. הוא אומר לו מפורש, כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו. כלומר, הרגת ביתו, אומר הדק, ומלכת תחתיו. ויונתן תרגם, זה היה תרגום ירושלמי. יונתן, או תרגום יונתן, לא יודע, מה מיוחס למה. כל דמי בית שאול, כל חובי בית שאול, כל מה שהם חייבים, על זה הם חייבים, על זה הוא סובל.
אבל הוא יכול להתעלם
לשמואל? מה הפירוש? הוא לא מקבל את זה. זה דוד המציא. הוא היה שם? הוא היה שם? אם שימי היה שם? הוא ראה את זה? סיפרו? בידי שומרים עוד גזוק. אולי? מוסיף המלבים ואומר, איש אדמים רמז להריגת אבנר ואיש בושת ואוריה, ובמה שאמר איש בליעל רמז למעשה של בת שבע. הוא כבר שם לדוד את כל מה שיש לו, הווה אמינה ולא הווה אמינה, הוא זרק את הכל על דוד. כל מה שיש לי נגדך אני עכשיו שופך. זה מדהים. זה מדהים לומר בצורה כזאת כאשר אנחנו רואים את הדבר הזה. ומה אומר דוד על הסיפור הזה? מה הוא אומר בפסוק י"ב? תסתכלו מה תגובתו של דוד, לא, זה עוד לא קראנו. אולי יראה אדוני בעוני או בעוניי, והשיב אדוני לטובה תחת כללתו היום הזה. בדיוק, כפרת עוונות. מה שהוא עושה, תודה רבה שימי. שכוח שימי. אגב, אם אני הייתי שימי והייתי שומע את השכוח הזה, הייתי מתבלבל לגמרי. איך הוא, מה זה? איזה מין תגובה זאת? זאת תגובה אגב, כשמגיבים בצורה כזאת למישהו, זה מוציא לו כמו בלון. לא, זה כמו בלון מנופח, שאתה תוקע את הסיכה, כל האוויר יוצא. זה מוציא אותו לגמרי, רגע, מה קורה פה? אולי אני לא מבין משהו? לא יודע, דוד לא עונה, לא מחזיר לו באותה מטבע. אתה, אדוני היקר, בכלל לא ברמה שלי. אתה בכלל לא מבין כלום.
מה
עושה שימי? כי הוא עצבני. והלך דוד ואנשיו בדרך, ושימי הלך בצל ההר לעומתו, הלוך ויקלל ויסקל באבנים לעומתו, ואיפר באפר.
עצבן אותו שהוא לא עונה.
אולי, אולי עצבן אותו שהוא לא עונה, אבל מבחינתו, הוא לא ידאג בצורה נכונה. ואני אגיד לכם יותר מזה. אני עוד לא מקריא את המקור כי כבר לא יהיה לי זמן, ואני עוד רוצה משהו לצטט ממדרש שקשור עם גילת אסתר. שמעי אומר לדוד, אתה אשם במותו של שאול. לא הסיפור של זה ולא הסיפור של זה. במותו של שאול אני לא התבלבלתי. אתה אשם במותו. למה שאול מת? זוכרים? על מה? מה היה, מה הייתה הסיבה שנגזר עליו גזר דין מוות? על זה, על זה שהוא הרג את נוביר הכהנים. ומי זה שגרם לנוביר הכהנים למות? אתה דוד. כי הרי אתה הלכת לקבל ממנו עזרה, ואתה בעצמך גם הודית כשאמרת, אנוכי הסיבותי את כל בית אביך. זוכרים את הפסוק הזה? בואו נראה שנייה אחת שם, אני עוד רוצה, אני לא, פשוט לא רוצה שהזמן ייגמר לי. שימו לב, הסיבותי. מה זה? למה אתה חושב ככה? דוד אבי מלך אומר לו את זה.
הרצח של נוביר הכהנים, כי שאול היה כבר ברוב הכרעה, הוא כבר, הוא היה, כל אחד היה כאילו
סיבה בשביל
לשמיר. תשמעו, תשמעו טוב. בפרק כ' ב' בספר שמואל א', בפסוק כ' א', כתוב כך, אביתר בורח אל דוד עם אפוד בד. ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני אדוני. ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי, כי הגד יגיד לשאול, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. הנה אני מודה, אני אשם בגללי הם מתו. סבותי, סבותי מלשון גרם, הייתי הסיבה המסובב שגרם את הדבר הזה. נכון, יש תירוצים נוספים, יש עניינים נוספים, אבל דוד מודה, אומר שמי, אתה בעצמך אמרת שאתה אשם.
אבל לא אשם לשאול, אשם לאביתר ובני ביתו.
יפה, אבל בגלל מה שקרה, אבל למה שאול הרג אותם? כי שאול ראה אותם כמורדים במלכותו. כיוון ששאול הרג אותם לחינם, שאול ימות. והוא ימות בגלל שדוד גרם לזה. בגלל שהוא הלך אליו. יש פה סיבה ומסובב. עכשיו, אני לא פתחתי כרגע את הספר שזה מצוטט, אלא רק אמרתי את זה בעל פה. ואני רוצה לגמור במדרש. תקשיבו טוב, דברי חז"ל מדהימים. על אסתר, שמחובר כמובן לעניין הזה. מפני מה זכו מרדכי ואסתר לעשות נס זה על ידם? מפני אשתו של שמעי. הם אביהם שהצילה שני צדיקים מן ההריגה, ואלו הן אחימץ ויונתן. בשעה שרדפו עבדי אבשלום אחריהם, רצו והכניסו לביתו של שמעי. מה עשתה אותה צדקת? הכניסה אותם בתוך הבאר ופיראה את עצמה. מזכיר לכם מישהי? פיראה את עצמה וישבה על פי הבאר כדי שתציל את שני הצדיקים מן המיטה. כיוון שנכנסו עבדי אבשלום וראו אותה שהיא מפורעת, חזרו לאחוריהם, אמרו אפשר שני צדיקים חבויים בתוך הבאר ואישה חשובה, רגע נפתח את הדף הבא, ואישה חשובה כזו מפורט עליהם, מינה לך דאחי כתיב ותשטח עליו הריפות, שחרפה ונבלה את עצמה. אשתו הצדקת של שימי נותנת קונטרה למה ששימי יעשה. מזכיר לנו עוד אישה אחת צדקת שכמעט שהיא ניסתה להציל את בעלה, מי זאת?
אביגיל.
נכון,
גם מיכל.
אביגיל גם מיכל, אבל מיכל זה לא, יש לנו עוד שוויון דבר נקודות מעניינות נוספות בעניין הזה ואני לא מפרט כי אין לי זמן. זה, שימו לב, למה זכו מרדכי ואסתר? בזכותה. אז יש לכם נקודה למחשבה, לחיבור, לעניין הזה, שיהיה לנו פורים שמח והרבה הצלחה. לא כתוב.